פסחים, דף צדיק ב', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק א', עמוד ב', במשנה למטה. כשאדם נותן מכה על השולחן, האם השולחן נעלב, כאוב, פגוע, הוא דומם, הוא לא מרגיש. לפני המכה, אחרי המכה, מבחינתו זה אותו הדבר. אומר הפסוק, אחרי אותו מקרה טרגי, ביום ראש חודש ניסן, שנת בית אלפים, תף ממתת לבריאת העולם, קימו את המשכן במדבר, אהרון הכהן אמור להיות הכהן גדול, זה אמור להיות יום חג גדול בשבילו. קרה מקרה טרגי. מתו שני בני אהרון. מה אומרת התורה? וידום אהרון. אומר העגלי טל, מלשון דומם, הוא קיבל את גזירת שמיים בדממה, כמו חפץ דומם, ביישוב הדעת, בלי שום טרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, קיבל את זה באהבה. אהרון קדוש השם. משה רבנו נכנס למשכן, הוא שואל את אהרון, מה עם הקורבן מוסף של ראש חודש? הרי ראש חודש ניסן היום. אכלתם מהבשר של הקורבן, זה הרי קורבן חטאת, זה נאכל הכהנים? אמרו לו, לא, זה, שרפנו את זה. שואל, למה? למה לא אכלתם את הבשר של הקורבן? אומר אהרון הכהן, הרי ותקרנה אותי כאלה, אתה הרי יודע מה קרה היום, המקרה הטרגי. ואכלתי חטאת היום? הרי אונן, אסור באכילת קודשים. היטב בעיני השם, עכשיו אהרון הכהן יאכל בשר של קורבן חטאת? אונן, באותו יום שמתו אחד מהשבעה הקרובים, אם זה חלילה, כן? אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, אשתו. באותו יום הוא אסור באכילת קודשים. בערב מהתורה הוא מותר באכילת קודשים. על רבנן תקנו שגם בערב הוא יהיה אסור באכילת קודשים. אבל בכל זאת אומרת המשנה, למרות שמדרבנן אסור לאונן לאכול קודשים גם בערב, אבל קורבן פסח מותר לו כן לאכול בערב. אונן תובל ואוכל את פסחו לערב. למה? כי אם הוא לא יאכל קורבן פסח הוא יהיה חייב קראת. ובמקרה הזה חכמים לא העמידו את הגזרה שלהם לאסור על אונן לאכול קודשים הלילה אחרי הפטירה של אחד מהקרובים, חלילה. הם לא העמידו את הגזרה שלהם במקום מצוות עשה שחייבים בו קראת. אבל, כיוון שמדרבנן אסור לאונן לאכול קודשים, מדרבנן בלילה שלאחר מכן הוא עדיין נחשב אונן ואסור לו לאכול קודשים, אז שאר קודשים לא יאכל האונן בשאר הקודשים. מקרה שני, השומע על מיתו, אדם שנודע לו אחרי זמן מסוים, שלפני קצת זמן נפטר אחד מהשבעה קרובים שלו. אז הוא אונן באותו יום מדרבנן. אבל בערב הוא כבר לא נחשב אונן, לכן הוא טובל ויכול לאכול קודשים בערב. וכן, מקרה שני, אחד שהעבירו את הקבר של אביו או של אמו ממקום למקום. למשל, הם היו קבורים בחוץ לארץ, מעלים את הקבר שלהם לארץ. זה נקרא המלקט עצמות. המלקט לו עצמות, והגמרא מבארת שזה לא מדובר שהוא בעצמו מלקט את העצמות, כי אז הוא נטמע שבעה ימים. למישהו אחר מלקט בשבילו את העצמות, אז באותו יום הוא נחשב אונן. אבל בערב הוא כבר לא נחשב אונן. לכן בערב מותר לו לאכול קורבן פסח. תובל ואוכל בלילה, אפילו לא רק קורבן פסח, אלא גם בשאר קודשים. כי הוא לא נחשב אונן לילה לאחר מכן. מקרה נוסף. גר היה נוכרי ובא להתגייר בדיוק ערב פסח, י' בניסן. שנתגייר בערב פסח. בית שמאי אומרים, בסדר, תובל, כמו כל גר, ויאכל את פסחו לערב, אין שום סיבה שלא. ובית הלל אומרים, חידוש. אסור לו לאכול קורבן פסח. למה? הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר. הרי גר שמתגייר, תובל וגם עושה ברית מילה. אז הוא פורש מהעורלה. אז זה כמו שהוא פורש מהקבר. כמו שהוא נטמת ומת מת. ולכן הוא טמא עכשיו 7 ימים, אז עכשיו בלילה הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. הדין הראשון שלמדנו במשנה, שעונן שמת לא מת ביום ובערב הוא נחשב עונן מדרבנן, בכל זאת קורבן פסח מותר לו כן לאכול. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? תרצת הגמרא, כסבר, התנא במשנה, הוא זה שסובר שענינות דלילה זה רק דרבנן, כי יש דעה שסוברת שענינות לילה זה גם מהתורה, אבל התנא של המשנה שלנו הוא זה שסובר שבלילה, ביום הוא אמנם היה עונן מהתורה, אבל בלילה שלאחר מכן הוא עונן רק מדרבנן. וגבי פסח, לא העמידו חכמים דבריהם לאסור במקום חיוב קראת. לכן הם אומרים, תשמע, זה שאסור לך לאכול קודשים בלילה שלאחרי אותו יום של המיטה, של אחד מהקרובים, זה רק מדרבנן, אבל בשביל קורבן פסח אנחנו לא גוזרים את הגזרה הזאת, כדי שאדם לא יהיה חייב קראת, אז זה שהוא נמנע מאכילת קורבן פסח. אבל לגבי שאר קודשים, שאם אדם ימנע מאכילת שאר קודשים, זה רק, הוא לא מקיים מצוות עשה של אכילת קודשים, העמידו דבריהם במקום שהוא ימנע מקיום מצוות עשה שאין בה קראת. למדנו במשנה, שומע על מי טוב, המלקט עצמות, דיברנו עליהם שבערב הם יכולים כבר לאכול קורבן פסח. טוב, מקריבים שלהם קורבן פסח, ביהודה אל בניסן, ובערב הם כבר יכולים לאכול קורבן פסח. שואת הגמרא, מלקט עצמות? אם הוא נגע בעצמות, הוא יכול בערב לאכול קורבן פסח? הרי הוא נטמא טומאת מת, הוא נטמא לשבעה ימים. והוא הבאי, אז עד שלישי ושביעי, הוא צריך שיעזו עליו מאפר פרה אדומה ביום השלישי לטהרתו, וביום השביעי לטהרתו, אין סיכוי שהלילה יוכל לאכול קורבן פסח, הוא צריך להמתין שבוע עכשיו. עונה הגמרא, נכון, לא מדובר שהוא עצמו מלקט את העצמות, אלא אימה שליקטו לו אחרים את העצמות, והוא לא נטמא, אבל בכל זאת יש לו דין של עונן באותו יום שליקטו את העצמות של אביו או של אמו, אבל בערב הוא יכול כבר לאכול קורבן פסח. המקרה הנוסף שלמדנו במשנה, המקרה האחרון, גר שנתגייר וכולי, אז בית שמאי אמרו, תובל ביהודה אל בניסן, ובערב הוא יכול כבר לאכול קורבן פסח. בית הלל אמרו, כל הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר. אני מבין שהם לא מדברים דווקא על גר לכאורה. לא רק הוא פורש מן העורלה, כל אחד שעושים לו ברית מילה הוא פורש מן העורלה. אז מה, יהודי שעשו לו ברית מילה, לא, התעכבו, לא יכלו לעשות לו את הברית מילה עד עכשיו, בכל סיבה שהיא, ועשו לו ברית מילה בערב פסח. מה, גם הוא נחשב כמו אדם שהוא טמא מת, 7 ימים, לא יכול להקריב קורבן פסח היום בערב? מביאה הגמרא, גר שנתגייר וכו', אמר רבא בר בר חנא, אמר בשם רבי יוחנן, מה פתאום? אנחנו לא מדברים על כל אחד שעשו לו ברית מילה, שלפי בית הלל הוא נטמא 7 ימים, לא. כל המחלוקת זה דווקא בהרל נוכרי, אדם שלא היה יהודי, והתגייר, ועשו לו ברית מילה, פה יש ויכוח בית שמאי ובית הלל, האם זה שעשו לו ברית מילה הוא נטמא 7 ימים או לא? תכף נראה למה. למה הוא נטמא? בית הלל סברי, אתה יודע למה? הנה הוא מסביר. גזרה, תראה, אותו נוכרי, אם הוא נוגע באמת הוא נטמא, בתור נוכרי, בתור אינו יהודי, ודאי שלא. כל הדין של טומאת מת נאמר רק על עם ישראל. עם ישראל נטמא בטומאת מת. נוכרי לא נטמא בטומאת מת. זה לא חלק מהמצוות של נוכרים. אין אצלהם את הטומאה, כשהם לא נטמאים. אבל מה? יכול להיות שהוא, אותו נוכרי, היה בלוויה בי"ד בניסן. והנה, היה בלוויה של יהודים, והוא ראה את הכבוד הגדול שעושים, עם ישראל, בלוויה, מצא חן בעיניו, והוא החליט שהוא רוצה להתגייר. ו... בא ועשו את כל התהליך של הגיור, הוא כבר ידע את כל ההלכות, כבר הצליחו לגייר אותו, הוא התגייר. י"ד בניסן, עשו לו ברית מילה, הוא טבל, ואם נאמר שהוא יכול היום לאכול קורבן פסח, היום בערב, אז עכשיו לעצמו, בסדר, הייתי בהלוויה, טבלתי, כן? ובערב כבר הייתי טהור, אכלתי לאכול קורבן פסח. שנה הבאה, בי"ד בניסן עוד פעם יהיה חליל הלוויה, הוא השתתף, יטבול ויבוא לאכול קורבן פסח. הוא לא ידע את ההבדל שנה שעברה כשהוא היה בלוויה, הוא בכלל לא היה יהודי. ולכן הוא לא נטמא טומאת מת. ולכן הוא יכל רק לטבול ולאכול מיד בלילה קורבן פסח. אבל כיהודי הוא נטמט ומטמט אותם שבע ימים, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח, בשביל שהוא לא יתבלבל, אומרים בית הלל, אנחנו גוזרים, איך תדע איזה תומות היה לו לפני שהוא התגייר, הוא הרי לא הקפיד על תומה וטהרה, אז בוא תן לו שבע ימים, הוא התגייר, פורש מן העורלה כפורש מן הקבר, שבע ימים הוא צריך לטהרתו. זה מה שהם אומרים. גזרה שמה יתמה גם שמה יתמה לשנה הבאה, והוא לא יתייחס לתומה הזאת. יאמר, אשתקד מי לא טבלתי ומיד אחרי זה אכלתי, לא חיכיתי שבוע. עכשיו נמי, נתמה, אתבול ואוכל מיד לערב. הוא לא יודע את ההבדל, דה אשתקד שנה שעברה נוכרי אהבה. נוכרי לא מקבל תומה. אבל עכשיו הוא ישראל שנה הבאה, ומקבל תומה, הוא צריך להמתין שבעה ימים. שזה ממתין שבעה ימים גם כשהוא מתגייר. בבית שמאי סברי לא גזרינן, שמו שנה הבאה יתאמה ויחשוב שמספיק לו לטבול ולהתאר. אבל בערל ישראל דברי הכל טובל ואוכל את פסחו לערב. מה תגיד, תגזור, שאם ערל ישראל יכול לאכול, לטבול ולאכול את פסחו בערב, אז גם, ערל נוח, אז גם גר שמתגייר יאכל את פסחו בערב, לא גזרינן גזרה לגזרה. לא גוזרים ערל ישראל משום ערל נוכרי, וערל נוכרי השנה בגלל השנה הבאה, לא גוזרים עד כדי כך. באמת ככה הברייתא, גם כן אומרת תנינא מאחי, כמו דבריו של רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ערל ישראל שפורש מן העורלה, בזה בית הלל מודים שהוא לא נקרא פורש מן הקבר, אלא שטובל ואוכל את פסחו לערב. על מה כל המחלוקת שבית הלל מחמירים להמתין שבוע אחרי הברית מילה, על ערל נוכרי, שבית שמאי אומרים גם בזה טובל ואוכל את פסחו לערב. בית הלל פה הם גזרו והם אומרים, הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר ימתין שבוע. בכל אופן, למדנו כאן חידוש גדול. למדנו כאן שערל שהתגייר, אדם שהתגייר בערב פסח ומעלו אותו, אז לפי בית הלל הוא ממתין שבעה ימים. ממתין שבעה ימים. הוא היום זה הפסיעות הראשונות שלו כיהודי. הוא רוצה להקריב קורבן פסח. אומרים לו לא. שואל למה לא? אומר אתה עכשיו תמה שבעה ימים. אומר למה תמה שבעה ימים? אומר לא, אתה התגיירת, מה? להתגייר זה מתמה? למה אני אמור להיות תמה שבעה ימים? אומר לא, אולי שנה הבאה אתה תהיה בלוויה ואתה לא תדע את ההבדלים וכו' וכו'. בקיצור מתמים אותו מדרבנן. אבל רגע, לא כתוב בתורה שאם אדם יהודי לא מקריב קורבן פסח הוא יהיה חייב כרת? אומרים לו נכון, בוא תראה. אדם... לפני שאנחנו מדברים כן חייב קראת, לא חייב קראת, צריך לדעת שרבנן זה הסמכות העליונה שהתורה נתנה להם סמכות, ועשו משמרת למשמרתי, אומרת להם התורה, הקדוש ברוך הוא נתן להם סמכות שיגזרו גזרות, ודע לך, יש פה גזרת הרבנן, וזה גובר על חיוב קראת. וואה, בסדר גמור. אתה רואה מפה שערל העמידו חכמים דבריהם, ולא ויתרו על הגזרה שלהם, אפילו במקום שאם אדם ימנע בגלל הגזרה של רבנן, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, הוא יהיה חייב כרת. יש עוד שני מקרים כאלה. ערל, אמר רב, ערל, הזעה ויזמל, שלושת המקרים האלה, תכף נדבר עליהם, העמידו חכמים את דבריהם במקום מצווה שאם אדם מבטל אותו, יהיה חייב כרת. לעומת זאת, הסדרה של השלושה מצוות הבאות, עונן, מצורע ובית הפרס, לא העמידו חכמים את דבריהם במקום מצווה שאם אדם נמנע מקיום המצווה הזאת הוא יהיה חייב כרת, ונדבר גם על המצוות האלה. בכל אופן יש לנו כאן סדרה של שלושה דברים שחכמים אמרו, אתה לא הולך לקיים את השלושה מצוות האלה. למה? כי יש פה איזושהי גזרה של חכמים שמונעת ממך את הקיום של המצוות האלה, למרות שביטול מצוות האלה חיוב כרת. לעומת זאת ישנם שלושה גזרות אחרות שחכמים אמרו, מכיוון שאם אתה תימנע מקיום המצווה ההיא, זה חיוב של קראת, אנחנו מושכים את הגזרה שלנו, אנחנו לא מעמידים את הגזרה במקום של חיוב קראת. עכשיו אנחנו נעבור לשלושה דברים הראשונים, שבהם חכמים העמידו את דבריהם, אפילו אם אדם ישמע לגזרות של חכמים, הוא יהיה ימנע מקיום מצווה שבאי קיום המצווה יהיה חייב קראת, חכמים העמידו את דבריהם במקום קראת. כמובן שאם אדם שומע לחכמים, ודאי שהוא לא יהיה חייב קראת, אבל... בכל אופן, הגזרה של חכמים עמדה פה כצור חלמיש, בלי ויתורים, אפילו שאם האדם בגלל זה לא יקיים מצווה, שמצווה היא מאוד חשובה מעצמה, כי יש בה חיוב קראת, אבל כמובן, שאם האדם לא קיים את המצווה רק בגלל הגזרה של חכמים, ודאי שלא יחייבו אותו קראת. בכל אופן, מה המצווה הראשונה? אמרנו, ערל עד המרן, שבית הלל אומרים, אדם שהתגייר בערב פסח, שבעה ימים הוא טמא, אפילו שמנע מאכילת קורבן פסח. הדבר השני, הזעה. אדם שכבר שהיה טמא מת באמת. נטמע באמת, אבל כל השבעה ימים הוא בראש שלא ידע, תשמע, אני מסודר עם קורבן פסח השנה. למה? בדיוק היום השביעי שלי יוצא ערב פסח, מישהו יקריב בשביל את הקורבן, אני טובל, וזהו, בלילה אני כבר יכול לאכול מהקורבן. מה הוא לא חישב בחשבון שלו? שערב פסח השנה יוצא בשבת. והוא ביום השביעי לתארתו, צריכים לעזות עליו אפר פרה אדומה. ורבנן גזרו שאסור לעזות אפר פרה אדומה בשבת. למה? זה נראה שאתה מתקן את הבן אדם, עד עכשיו היה תמי, עכשיו נהיה טהור, אסור לעזות על בן אדם אפר פרה אדומה בשבת. מים של אפר פרה אדומה בשבת. אבל אני לא יוכל להקריב קורבן פסח, וזה חיוב כרת מי שלא מקריב קורבן פסח, העמידו חכמים דבריהם, הזעה, העמידו חכמים דבריהם, דאמר, אמר, אפילו שהזעה זה לא אסור מהתורה, זה רק שיבות מדרבנן, אינו דוחה את השבת. המקרה השלישי שחכמים העמידו דבריהם אפילו במקום מצווה שיש בה חיוב קראת, זה מצוות ברית מילה, אדם שלא נימול חייב קראת. ובכל זאת, אם יש ברית מילה בשבת, המילה בעצמה, ברית מילה דוחה שבת. ביום השמיני ימול בשר עורלתו, ביום אפילו בשבת. מילה ביום השמיני ללידת התינוק דוחה שבת, אבל רק המילה עצמה. אבל הבאת הסכין מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, שזה אחד מה-39 מלאכות שחייבים עליהם מהתורה, כפי שהן מפורטות במסכת שבת דף ה' ג', אחת המלאכות זה המוציא מרשות לרשות, אסור לטלטל סכין מרשות הרבים לרשות היחיד, אפילו אם בשביל זה לא יכולו לעשות ברית מילה בשבת. חכמים סוברים שמכשירים, לא, מכשירי מילה לא דוחים שבת, מה שמכשיר את האפשרות שאני אוכל לקיים את מצוות ברית מילה, שזה הבאת הסכין אל מקום המילה, לא דוחה שבת. אתה לא יכול לטלטל את הסכין מרשות הרבים לרשות היחיד. אמרו חכמים שאפילו גזרות דרבנן, דהיינו לטלטל מרשות לרשות, שמהתורה אין חיוב לטלטל מרשות לרשות, אבל רבנן אסרו, ועכשיו בשביל להביא את הסכין למקום המילה צריך לטלטל אותו מרשות לרשות ברשויות כאלה שמהתורה מותר לטלטל שם, אבל מרבנן זה אסור. חכמים העמידו את הגזרה שלהם ואמרו לא עושים ברית מילה השבת הזאת, אפילו שמצוות ברית מילה זה יש בה חיוב קראת אם לא מקיימים את המצווה הזאת, הם העמידו דבריהם שלאסור לטלטל את הסכין מרשות לרשות מדרבנן, שאסור לטלטל מאותה רשות לרשות אחרת רק מדרבנן, הם אסרו לטלטל שם. איזמל דתניה, כשם שהם מביאים אותו את הסכין, את האיזמל, סכין של המילה, לצורך המילה דרך רשות הרבים שזה חיוב מהתורה, כך אין מביאים אותו דרך גגות ודרך חצרות ודרך קרפיפות, אפילו שזה רק אסור בטלטול מדרבנן, חכמים העמידו דבריהם, אמרו, אתה לא מטלטל את הסכין לצורך המילה ברשויות שאסור לטלטל שם בשבת, אפילו שזה מצווה שיש בה חיוב קראת, מצוות ברית מילה, מצוות ברית מילה זה מצווה שיש בה חיוב קראת, ויותר מזה, זה, אם הוא לא ימול את הבן שלו, הוא לא יוכל להקריב קורבן פסח, כי הרי כתוב שרק אם הוא מל את הבנים שלו, אז הוא יכול להקריב קורבן פסח. אבל אם אחד מהבנים שלו לא נימול, אז האבא בעצמו לא יוכל להקריב קורבן פסח. אפילו שהוא ימנע מאכילת קורבן פסח, שיש בזה חיוב קראת, חכם אמרו לו, לא, אתה לא תעשה ברית מילה לבן שלך, ולא לא תעשי קורבן פסח, למרות שיש בזה חיוב קראת. טוב, עליהם שלושה המצוות שחכמים העמידו דבריהם, אמרו, הגזרה תישאר שרירה וקיימת, אפילו אם בעקבות הגזרה, אדם נמנע מקיום מצווה, שההימנעות מקיום המצווה מחייבת אותו בחיוב קראת. עכשיו אנחנו עוברים לשלושה הגזרות של חכמים, שחכמים לא העמידו דבריהם במקום של קראת. הגזרה הראשונה, זה כבר דיברנו עליה. עונן, הדה אמרן, אמרנו שחכמים תקנו, שאדם שמת לא מת, באותו יום לא עלינו, אז הערב שלאחר מכן מדרבנן הוא נחשב גם כן עונן. ואסור לו לאכול קודשים. אז שם קודשים הוא באמת לא יאכל. אבל קורבן פסח, חכמים התירו לו לאכול. אפילו שהוא עונן מדרבנן, אמרו חכמים, בגלל שאם הוא לא יאכל קורבן פסח, הוא יהיה חייב קראת, הם לא העמידו דבריהם במקום חיוב קראת, והם נתנו לו להקריב קורבן פסח במקרה הזה. מה זה מצורה, מה היא? שגם, ששם גם רואים שלמרות שהיה הגזרה של רבנן, אבל הם התירו לצורך מצורה, גזרה מדרבנן. מה הסיפור שם? דתניה. מצורה, שהיה תמה, אז יש את השלב של התומה שלו, עד שיש סימנים, ואם אין סימנים, ממתין שבעה ימים, הסגר, בלגן, אבל בסוף, כשהוא בוודאי נטמא, הוא תמה. אחר כך יש את התהליך של התהרה. זה שבעה ימים, שהוא ממתין, שאין לו שום סימנים של תומה, הוא ממתין שבעה ימים לתהרתו. ביום השביעי הוא תובל, וזה ברגע שהוא תבל, אז הוא כבר נהיה טהור חלקית. בערב, משלים שלב שני לטהרתו, למחרת ביום השמיני הוא צריך להביא קורבנות טהרה של מצורה, וברגע שהוא הקריב את הקורבנות טהרה של מצורה, וגם מזים עליו, על המצורה, על האגודלים שלו, מהדם של הקורבן אשם על האגודלים שלו, הוא עובר את כל התאריך, את התהליך, בסוף הוא נהיה טהור. עכשיו, אם חל היום השמיני של המצורה בערב פסח, ועכשיו זה קריטי, אם הוא נהיה טהור, הוא עוד יכול להספיק לאכול קורבן פסח. מה קרה בדיוק ביום השמיני? מצורה שחל שמיני שלו בערב הפסח, וראה קרי בו ביום. ביום השמיני הוא נטמא טומאת קרי. אז מה הוא צריך לעשות? לטבול. טומאת קרי זה טומאה מאוד פשוטה. טובלים, ובערב נהיים טהורים. עכשיו, עד שהוא טובל, עד שהוא נהיה ערב, הוא נקרא טבול יום. מה זה טבול יום? שהוא טמא בדרגה טומאה מסוימת, שיש דבר, שלמשל יכול תרומה, יהיה אסור לו, דרגה טומאה מסוימת. עכשיו, לעניין מצורה, הוא סיים כבר עם הטבול יום, כי אתמול הוא טבל ביום השביעי, והוא כבר עבר הערב של יום השביעי. מה קרה? ביום השמיני, שוב פעם הוא נטמא טומאת קרי, והוא טבל, אבל עכשיו הוא טבול יום עד הערב. עכשיו, מה הבעיה? שמדי רבנן לטבול יום אסור להיות בהר הבית, והמצורה בשביל להתאר חייב להיכנס להר הבית, הוא חייב להיכנס להר הבית, להיכנס בתוך החלל של שער ניקנור, ואז להושיט את שתי האגודלים לתוך העזרה ומזים עליו מהדם של הקורבן אשם שלו, ואז הוא נהיה טהור. עכשיו, אם הוא טבול יום, הוא לא יכול להיכנס להר הבית, כי זה מדי רבנן אסור. את הגזרה דה רבנן הזאת, חכמים התירו לו במקום של חיוב קראת, שאם הוא ימנע מהקרבת קורבן, אם הוא לא יהיה טהור, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. אם הוא לא יקריב קורבן פסח, הוא עובר המצוות עשה שיש בקראת, אז חכמים לא העמידו את התקנה שלהם במקום חיוב קראת במקרה הזה. טובל ואוכל מהקורבן פסח בערב. אמרו חכמים, אף על פי שבדרך כלל טבול יום אינו נכנס להר הבית, למחנה לוויה, וזה גזירה מדרבנן, זה נכנס כדי שיוכל לאכול קורבן פסח. למה? מוטב יבוא העשה של אכילת קורבן פסח שיש בו קראת, מי שנמנע מאכילת קורבן פסח, וידחה את האיסור של מצוות עשה של טבול יום שאסור להיכנס למחנה לוויה, להר הבית. תכף נראה שזה אפילו לא, אפילו לא מצוות עשה, שאבל גם אם זה מצוות עשה, אין בו קראת. אמר על זה רבי יוחנן, דבר תורה, האמת שאפילו מצוות עשה להיכנס למחנה לוויה גם כן אין בו. שנאמר, הפסוק אומר בדברי הימים, ויעמוד יהושפט, איפה הוא עמד? בקהל יהודה וירושלים, בבית השם, איפה? לפני החצר החדשה. עכשיו, מה מוסיף זה שאמרנו שזה חצר חדשה? הנביא בא ללמד אותנו משהו. מה החצר החדשה? שחידשו בו דבר. מה חידשו בו? ואמרו, טבול יום לא ייכנס במחנה לוויה. זאת אומרת, מדרבנן אסור לאדם שטבל, והוא צריך להמתין עד הערב כדי שיהיה טהור, אסור לו להיכנס להר הבית מדרבנן. אבל רבנן אמרו, אם הוא מצורע ביום השמיני לטהרתו, והוא חייב להיכנס להר הבית בשביל להשלים את הטהרה של הצרת, והוא היום טבול יום בגלל טומאת קרי, מותר לו להיכנס להר הבית כדי שיוכל להשלים את הטהרה שלו ובערב לאכול קורבן פסח. הדבר השלישי שחכמים אמרו, אנחנו מוותרים על הגזרה שלנו כדי שהבן אדם יוכל להקריב קורבן פסח, זה הדין של בית הפרס. מה זה בית הפרס? פרס מלשון פרוסה. פרוסה זה דבר שנחצה. ככה מדברים פה על שדה שהיה בה קבר, וחרשו את השדה וחרשו גם את הקבר. עכשיו, חוששים שמה, המחרשה גררה מהעצמות של המת, והעצמות האלה מפוזרות בכל השדה. אז חכמים אסרו את כל השדה וגזרו בתומאה מדי רבנן, כל מקום שמה יש בו עצמות מהמת שמתאמות תומאת מת את מי שיעבור שם. אבל דתנן ושבין בית שמאי ובית הלל, שבודקין לעושי פסח, אחד שבא ועובר, צריך לעבור בשדה בשביל להקריב קורבן פסח, התירו לו לבדוק את השדה ולעבור בה. והוא לא נטמע אם הוא בדק לפני כן ועבר. אם הוא בדק ולא מצא עצמות של מת, במקום שהוא דרך שם, שעבר שם מעל, הוא לא נטמע. לעניין עושה פסח, אבל לא התירו את הבדיקה הזאת, תכף נראה איך בודקים, לא התירו את הבדיקה הזאת, אין בודקים לאוכלי תרומה. בשביל קיום מצוות אכילת תרומה לכהנים, לא התירו לעבור בשדה כזאת, להגיד, שמע, אני בדקתי ולא ראיתי עצמות. לא, אולי לא שמת לב, אולי כן היה עצמות. לא התירו את היתר הזה. למה? כי בשביל לאכול קורבן פסח, זה חשוב להתיר את הגזרה דה רבנן של בית הפרס, כדי שבאדם יוכל לאכול קורבן פסח ולא יימנע מהאכילה, ואז הוא יכול לבוא לידי חיוב קראת. אבל אכילת תרומה, גם אם הכהן לא יאכל, הוא לא יבוא לידי חיוב קראת, אז לא דחוף שיעבור דווקא דרך בית הפרס. לכן, חכמים העמידו את התקנה הזאת לאוכלי תרומה. מהי בודקים? איך בודקים את השדה הזאת? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, פשוט מאוד, מנפח בית הפרס והולך. הוא מתכופף, עושה, עושה עם הפה רוח, וכל האפר הקל מתפזר לצדדים, והוא יראה אם יש שם איזה עצם בגודל לפחות של כסעורה, שזה מטמא אם נוגעים בו. ואם זה בגודל, ובכל מקרה, אם זה בגודל של כסעורה, זה יעוף על ידי הניפוח שהוא מנפח את השדה, ובכל מקרה הוא יכול גם לראות את העצם הזאת, ואם זה עצם פחות מגודל של כסעור, של גרגיר שעורה, זה לא מטמא, גם אם נוגעים בו. לכן, אם בן אדם בדק במקרה כזה, חכמים הסתפקו בבדיקה הזאת כדי שיוכל לעבור באותה שדה, כדי לאכול קורבן פסח והוא לא נטמע. רב יהודה בר אביי, משמיד רב יהודה אמר, בית הפרס שנידש, הרבה אנשים דרכו שם, אז הבית הפרס הזה כבר הופך להיות טהור. למה? כי בזה שכל כך הרבה אנשים דרכו במקום, גם אם היה כאן עצמות בגודל של כסעורה, הם נשחקו ונהיו פחות מגודל של כסעורה. אז אם כן, לצורך קורבן פסח, אם אדם צריך להקריב, שיבדוק אם זאת, אם זה שדה שכבר כל כך הרבה אנשים דרכו שם, ואז כבר אם היה שם עצם, זה ודאי נידוש וכבר אין שם גודל של כסעורה, אבל עניין תרומה, החכמים לא הסכימו עם היתר הזה, ואפילו שהשדה הזאת נידוש והרבה אנשים דרכו שם, עדיין הם אסרו לעושה תרומה, לסמוך על זה ולעבור שם, ואם הוא יעבור שם הוא נטמע. אבל בכל אופן, בית הפרס שנידש טהור לעניין, אדם שצריך לעבור כדי לאכול קורבן פסח, הדרן הלך, פרק האישה, ואנחנו הולכים מחיל אל חיל, פותחים בפרק, פרק מי שהיה, פרק תשיעי, שהוא בעצם הפרק שמשלים את דיני קורבן פסח. בעצם פרק תשיעי, בכלליותו עוסק בפסח שני. מי שלא יכל להקריב קורבן בי"ד בניסן פסח ראשון, הוא צריך להקריב בפסח שני בי"ד באייר. בנוסף, מכיוון שפה אנחנו כבר מסיימים את כל הנושא של קורבן פסח, יש פה כל מיני תקלות, קורבן פסח שנאבד, שהתערבב, שלא הפרישו אותו כמו שצריך. זה הנושאים שנעסוק בעזרת השם בפרק שלפנינו, שהפרק ישלים בעזרת השם את כל דיני קורבן פסח. אומרת המשנה, מי שהיה תמה. ערב פסח, י"ד בניסן, הוא היה תמה. או, הוא היה טהור, אבל הוא היה בדרך רחוקה מירושלים. ולא עשה את קורבן הפסח הראשון בי"ד בניסן, יעשה את הפסח השני בי"ד באייר. וכן, אדם ששגג, הוא לא ידע שזה פסח, לכן הוא לא יקריב קורבן פסח בי"ד בניסן, או שהוא נאנס, ולכן הוא לא עשה את הפסח הראשון בי"ד בניסן, גם הוא יעשה את הפסח השני. אם כן, למה נאמר? הפסוק אומר, מתי שתקנו את התקנה המיוחדת של קורבן פסח שני, מי שלא יקריב פסח ראשון, אומרת התורה, איש איש כי יהיה תמה לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לא דרותיכם, ועשה פסח להשם, בפסח שני. אבל אם אתה אומר שכל מי ששגג ולא עשה פסח, או כל מי שנאנס ולא עשה פסח, נדחה לפסח שני, אז למה נאמר בפסוק, מי שהיה תמה או שהיה בדרך רחוקה? אלא זה בא ללמד כאן על דבר שלא כתוב מפורש במשנה. אלא שאלו, אדם שהיה תמה, או שהוא היה בדרך רחוקה, והוא בשוגג או באונס לא יקריב קורבן פסח במועדו, פטורים מעיקרת. ואלו שלא מוזכרים במשנה, זה אלה שבמזיד לא יקריבו קורבן פסח, הם חייבים בעיקרת. הגמרא עוד תבאר יותר. אומרת הגמרא, יתמה, היה יהודי בערב פסח, י"ד בניסן, בדרך רחוקה. אבל בערב הוא יספיק להגיע לירושלים, הוא בדרך לירושלים, רק בערב הוא יגיע לירושלים. בכל הזמן שמקריבים קורבן פסח, הוא נמצא בדרך רחוקה. ואחרים שידעו שהוא בדרך, שחטו בשבילו קורבן פסח, וזרקו עליו את הדם של הקורבן פסח. רב נחמן אמר, יצא ידי חובה, הוא רוצה. לא צריך להביא קורבן פסח שני. רב ששת אמר, לא, הוא לא יצא ידי חובה, לא רוצה, הוא יצטרך להביא פסח שני. במה הוויכוח? רב נחמן אמר, הוא רוצה, למה? זה שהתורה אמרה שמי שבדרך רחוקה לא צריך להקריב קורבן פסח ראשון, אלא יכול להקריב קורבן פסח שני, מייחס ודחס רחמנה עליו. התורה חסה עליו, רחמה עליו, שלא יצטרך לתרוח, לשלוח מישהו שיקריב בשבילו קורבן פסח. אבל אם מישהו יקריב בשבילו, בדרך שהוא יצא ידי חובה. ויביד, תבוא עליו ברכה. אם הוא יקריב קורבן פסח ראשון, הוא היה זריז והוא דאג שיקריבו בשבילו קורבן פסח. ורב ששת אמר לא הוצא אם הקריבו בשבילו, כי הוא היה בדרך רחוקה. והתורה אומרת שמי שבדרך רחוקה לא מקריבים עליו פסח ראשון, אלא פסח שני, מדחה דחי רחמנה. תורה דחתה אותו, כי הרי הוא כתוב ליד תמה. כמו שתמה לא יכול להקריב קורבן פסח ראשון כי הוא תמה, ככה גם מי שבדרך רחוקה, אם גם אם הקריבו בשבילו, הוא לא יצא ידי חובה, והוא יצטרך להביא פסח שני. אמר רב נחמן, מינה מינה לה, מאיפה אני לוקח מהמשנה שלנו ראיה שזה שבדרך רחוקה, אם הקריבו בשבילו, הוא יצא ידי חובה. דתנן המשנה אומרת, מי שהיה תמה הוא בדרך רחוקה, ולא עשה את הראשון. זאת אומרת, היה לו אפשרות לעשות, והוא לא עשה, אז יעשה את השני. מכלל, דהי באי עבד. אם הקריבו בשביל זה שבדרך רחוקה קורבן פסח, הוא יצא. ורב ששת אמר לך, מה, כשכתוב ולא עשה, הכוונה שהוא היה יכול לעשות? בוא נראה את ההמשך של המשנה. אי הכי, אם ככה, סייפה, דקטני, במשך המשנה כתוב על אדם ששגג, הוא לא ידע שהיום ערב פסח, או נאנס ולא היה יכול להקריב קורבן פסח, ולא עשה את הראשון, יעשה את השני. מדקטני ולא עשה, מה תגיד, מכלל דאי באי, אם הוא רוצה, כן עבד, הוא כן היה יכול לעשות, הרי שגג והרי נאנס, הוא לא היה יכול לעשות, הוא לא ידע שזה ערב פסח, גם הוא ידע שזה ערב פסח, הוא אנוס, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. אז מה אתה אומר, ולא עשה, הכוונה שהוא היה יכול לעשות. אלא מה רואים מפה? אלא מזית קטני בעדיו. בעצם במשנה צריך להוסיף מקרה שעליו המשנה לא דיברה מפורש, אבל היא מרמזת עליו. על מזית, אדם שבכוונה, היה יכול להקריב קורבן פסח, אבל במזית לא הקריב. שגג או נאנס או הזיד, ועל זה שהזיד כתוב ולא עשה את הפסח. אך הנמי, אותו דבר גם בתחילת המשנה, מה שכתוב ולא עשה, עונן קטני בעדיו, יחד עם תמה, מי שהיה בדרך רחוקה, שכתוב שלא עשה את הפסח, מתכוונים גם לעונן שמת לא מת בערב פסח, הוא כבר היה אחרי חצות, הוא כבר היה מחויב בקורבן פסח, ואחר כך מת לא מת, והוא היה יכול להקריב קורבן פסח, כי הרי בערב הוא כבר יכול לאכול מהבשר של הקורבן, אבל בגלל כל האבלות וכל זה הוא התעצל ולא הקריב קורבן פסח. על זה כתוב, שעל זה נאמר שהוא יכול לעשות בפסח שני. אבל אדם שהיה בדרך רחוקה, לא עליו נאמר שהוא, מי שהיה בדרך רחוקה ולא עשה, הכוונה שהוא היה יכול לעשות. אתה יודע מי היה יכול לעשות? עונן. הוא היה יכול לעשות, אבל הוא התעצל ולא עשה. אמר רב אשי, מתנית אינה מדייקה. אפשר לדייק באמת מהמשנה עצמה, שבאמת צריך להוסיף כאן עונן, צריך להוסיף כאן מזית, שהם לא כתובים מפורש במשנה. דקטני, אילו פטורים מיקרת, ואילו חייבים לשון רבים ביקרת. ככה המשנה מסיימת. מי הם אלה שחייבים לשון רבים ביקרת? היה, על מי? אילי מה? השוגג והנאנס הם חייבים? שוגג ונאנס בני קרת נינו? בכל התורה שוגג ואנוס פטורים. אלא לב המזית ועונן. שהמזיד שבכוונה לא יקריב קורבן פסח, ועונן שיתעצל מלהקריב קורבן פסח, הם יהיו חייבים קראת. ורב נחמן, שהוא אומר, שמזה שכתוב בהתחלת המשנה, על תמב בדרך רחוקה ולא עשה, הוא דייק מזה שאם הוא היה עושה, תבוא עליו ברכה, הוא יכל לשלוח שליח שהקריב שלו קורבן פסח. אז אם כן, איך כתוב בסיפה, שאלה חייבים בעיקרת, מי הם אלה שחייבים? אמר לך לעולם, מדובר פה רק על המזיד, לחודי, רק הוא. למה כתוב לשון רבים? ובדינו די באלה למתני חייב, באמת היה מספיק שיהיה כתוב חייב לשון יחיד בקרת, כי מדברים רק על מזיד. והיידה קטני חייבים לשון רבים, בגלל שהיידה דתנה רישה פטורים, כיוון שברישה מדברים לשון רבים, על תמם, דרך רחוקה, שהם פטורים מקרת, או שוגג, מזיד, שוגג ואנוס פטורים, תנא סיפא חייבים, לכן כתוב חייבים לשון רבים, אבל באמת מדברים רק על מזיד ולא על עונן. אמר רב ששת, מינה אמינא לה, מאיפה אני לוקח את זה שאדם שהוא בדרך רחוקה, הוא לא יכול לשלוח אפילו שליח שיקריב בשבילו קורבן פסח, כי הוא נדחה לגמרי מקורבן פסח מהתורה, אלא הוא חייב לעשות פסח שני. דתניא, רבי עקיבא אומר, נאמר תמה ונאמר בדרך רחוקה, ששני אלה לא עושים פסח ראשון, אלא עושים פסח שני. מזה שהתורה הסמיכה ביניהם, אנחנו דורשים. מה תמה, הוא נמצא פה בירושלים. מבחינה מעשית הוא יכול להקריב. סיפק בידו לעשות. רק מה? ואינו עושה, כי התורה אוסרת עליו לעשות, כי הוא לא טהור. אף דרך רחוקה נמי שסיפק בידו לעשות, גם אם יש לו אפשרות מבחינה מעשית לשלוח שליח שהקריב שלו קורבן פסח, אבל התורה אומרת אינו עושה, התורה דוחה אותו מעשייה. אז רואים מדבריו של רבי עקיבא, גם ראיה לרב ששת, שמי שבדרך רחוקה לא יכול לשלוח שליח שהקריב שלו קורבן פסח בירושלים, אלא הוא נדחה לפסח שני. ורב נחמן, שלפי דעתו כן אפשר לשלוח שליח, מה? הוא חולק על רבי עקיבא, התנא? אמר לך, רבי עקיבא לטעמי דקסבר, אין שוחטים וזורקים על תמי שרץ. אי אפשר להקריב קורבן פסח על אדם שהוא טמא טומאת שרץ, אם הוא לא טבל. אז אם כן, הוא מדבר פה על אדם שנטמא בשרץ, שהוא יכול לטבול. מה פורש סיפק בידו לעשות? הוא יכול להקריב קורבן פסח באמת. רק מה? בשביל זה הוא צריך דבר ראשון לטבול. ואם הוא יטבול, הוא כבר יחשב טבול יום. זה לא ממש טמא שרץ. הוא כבר יחשב טבול יום, דהיינו, הוא כבר טבל. הדבר היחיד שחסר לו זה להמתין עד הערב. לאדם כזה אפשר להקריב קורבן פסח. ועל זה אומר רבי עקיבא, סיפק בידו של הטמא לעשות, כי הוא יכול לטבול. אבל כל זמן שהוא לא טובל, לא מקריב משהו לקורבן פסח. אותו דבר זה שבדרך רחוקה, גם כן סיפק בידו לעשות, אם הוא ישלח שליח. אבל במקרה שהוא פשוט מאוד לא, אבל אומר רבי עקיבא שבכל זאת אנחנו אומרים שכל מן שהוא לא טבל אותות משרץ אי אפשר להקריב בשבילו קורבן פסח. אותו דבר גם אדם כזה שמבחינה מעשית הוא יכול לשלוח שליח שהקריב בשבילו קורבן פסח. סובר רבי עקיבא, כמו שאין שוחטים וזורקים על תמי שרץ, ככה גם אין שוחטים וזורקים על מישהו בדרך רחוקה. אפילו שמבחינה מעשית הוא יכול לשלוח שליח שעשה את זה בשבילו, סובר רבי עקיבא שלא מקריבים בשבילו קורבן פסח. אבל וענה, אני הולך כמו תנא אחר. סבירה לי כמאן דאמר שוחטים וזורקים על תמי שרץ. מי שחולק על רבי עקיבא, שמכיוון שתמי שרץ הוא תמי רק ליום אחד, אדם שנטמא על ידי שרץ הוא תמי רק ליום אחד, יכול לטבול, ובערב הוא יהיה טהור, אז אפשר להקריב בשבילו קורבן פסח. אז אם כן אותו דבר, גם אפשר למי שבדרך רחוקה, שישלח שליח, שיקריב בשבילו קורבן פסח, ובינתיים עד שיגיע ליל הסדר, אותו אדם יתקרב ויגיע לירושלים, ויוכל ביחד עם כל עם ישראל לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, ולומר את ההלל ביחד על הגגות של ירושלים, בשמחה ובססון, ועד כאן דף צדיק ב'.